كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتساريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, ואנחנו פותחים את השידור של היום 29 בספטמבר 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. لخل هنقعيم بدفار
مازنيم كريم شالوم راب لخم سار هتكشورت هايسريلي يواز هندل امار باخرونا كي اين مخلوكت بينو لبين هسارة ايالت شكد بشيلات مكومو شل روش هبايت هايهودي يوسي برودني ברשימה המשותפת המסתמנת. הוא הוסיף כי מה שנכון לבחון הוא התוכניות לביצוע וההישגים. ביחס לתוכניות שמעוניין לקדם, הוא הזכיר את תוכנית המשילות תוך הזהרה מכך שאם לא תהיה שליטה על ההגה, תהיה מלחמה אזרחית, ערבים נגד ערבים, ערבים נגד יהודים. יועז הנדל אמר כי בזמן הבחירות צריך להתווכח על התוכנית שלו ותוכניות אחרות. מפני זה אתגר למפלגתו ולימין בכלל. ביחס לשאלה כי הימניות של מפלגתו מוטלת בספק מבחינת מפלגת הליכוד, תוקף הנדל בחזרה כי הליכוד היא מפלגה שפינתה יישובים, פינתה את חברון, הצביעה בעד ההתנתקות, שחררה 1,000 אסירים, איבדה את הנגב והגליל בכל תקופות שלטונה, נתנה למגזר הערבי להפוך לאזור חסר השליטה, בעוד התפיסה של מפלגתו היא תפיסה לאומית ימנית שיש לה שאיפה לאחדות. הנדל מתנגד כנראה להקמת ממשלת נתניהו בן גביר, שתתעסק כל יום בנתניהו ובאיך מחלצים אותו מהמשפט. במקביל, אי אפשר להקים ממשלת שמאל. מאזינים יקרים, באשר למפלגת הציונות הדתית קבע יועז הנדל כי מדובר במפלגת ימין בהיבט המדיני, אך בהיבט הכלכלי היא אינה כזו, וכך גם לא בשוק שירותי הדת. גם בהיבט הדתי היא אינה אלא מפלגה חרדית עם כיפה סרוגה שרוצה מונופול של החרדים בנושא יהדות. על עמדתו של בני גנץ הקורא לחרדים לתמוך בקואליציה בראשותו מתוך גישה לפיה יחד יקבלו את המענה לצרכיהם הדתיים, אמר הנדל כי מדובר בגישה בעייתית שרואה בחרדים בעלי הבית של היהדות. אני לא מגיע עם דף ריק כמו בני גנץ ואומר שהיהדות של החרדים, אלא אומר גם לנו יש עמדות, גם לציונות הדתית יש עמדות וגם לציבור החילוני יש עמדות. עם זאת נשאלת השאלה, האם מפלגתו של יועז הנדל תעבור את אחוז החסימה? אז הוא אומר כי לא היה הולך למהלך הזה אם לא היה רואה שהמפלגה תצליח לעבור את אחוז החסימה עם 6 או 7 מנדטים שמציגים את מי שלא יצביעו לשמאל, אך גם לא מקבלים את התזה שבשביל ביבי צריך לוותר לחרדים על הכל, וגם סמוטריץ' ובן גביר הם לא היהדות שלהם. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ועקרן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי הוא הדגיש את הצורך לספק ערבויות ליישום כל הסכם, והכריז על נכונות איראן להשיג הסכם חזק במהלך פגישתו עם הנשיא הצרפתי אמנואל מקרון. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף אמר כי האויבים שואפים לנצל את מותה של הצעירה האיראנית מהסה אמיני לקדם את האג'נדה שלהם. הנציגות של הרפובליקה האסלאמית האיראנית באום הגיבה בתקיפות על האשמות והטענות של איחוד האמירויות בדבר שלושת האיים האיראנים במפרץ הפרסי. ומפקד חיל היבשה במשמרות המהפכה, אלוף בקבור, אומר השמדנו את המטה של המחבלים הטרוריסטים ב-73 טילים. שגרירות הרפובליקה האסלאמית של איראן באום, השגרירה זהרה ארשדי, אומרת כי ארגוני הטרור באפגניסטן מהווים איום רציני על המדינה אפגניסטן, על שכנותיה והאזור ועל הקהילה הבינלאומית. החדשות במלואן מכל דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי הוא הדגיש את הצורך לספק ערבויות ליישום כל הסכם, והכריז על נכונות איראן להשיג הסכם חזק במהלך פגישתו עם נשיא צרפת אמנואל מקרון בניו יורק. בריאיון לטלוויזיה האיראנית התייחס הנשיא אברהים ראיסי להתבטחויות הפנימיות והחיצוניות, ואמר כי אחת הערבויות שדרשנו היא שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תפסיק להוציא החלטות המטילות ספק ביחס לתוכנית הגרעין האיראנית. הנשיא הוסיף כי בפגישתו עם הנשיא הצרפתי מקרון התנהלו הדיונים על נושא זכויות האדם, כאשר הדגשנו, כך אמר הנשיא, את זכויות האדם נרמסים במערב אוב אירופה, עם זאת הם משתמשים בסטנדרטים כפולים בנושא הזה. הנשיא אמר כי
כי הנאום שלי באום עסק בעמדות של איראן. שם פגשתי 10 נשיאים בשולי הישיבות של העצרת הכללית של האום. בתוך כך הדגשתי את העמדות של הרפובליקה האסלאמית שמכבדת את זכויות האדם לא בכדי לרצות מישהו, אלא משום שזה נכלל בעקרונות היסוד של הרפובליקה האסלאמית. הנשיא אברהים ראיסי אמר עוד כי ביקש ממזכ"ל האום אנטוניו גוטרץ' לפעול לכך שהאום יהיה עצמאי ולא יהיה כפוף לאף מדינה. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף אמר כי האויבים שואפים לנצל את מותה של הצעירה האיראנית מהסה אמיני לקדם את האג'נדה שלהם, בעיקר להצית סכסוכים בנים איראניים ולנעוץ טריז בין בני העם האיראני. במהלך טקס הוקרה לחלוצי ההגנה הקדושה בעיר משהד הקדושה ביום רביעי אתמול, הזהיר ראש מועצת השורה האסלאמית מבני הניסיונות של האויבים לרחוב על הגל של המהומות האחרונות במטרה לפגוע בשלימות הטריטוריאלית ובביטחון של איראן והעם האיראני, תוך הדגשה כי מה שקרה עם אחת הבנות במדינה, הגברת מחסה אמיני, הכאיב את כל האיראנים, ומהתחלה הדגשנו את הצורך לעקוב אחר התיק הזה ולחשוף את הסיבות שעומדות רשמית מאחורי התקרית. ראש מועצת השורה האסלאמית הדגיש גם את הצורך להגיב בנחישות על כל אלה שמנסים לנצל את התקרית לפגוע בביטחון וביציבות של איראן האסלאמית והעם האיראני, תוך הדגשה כי זה משרת את האינטרסים של האויבים. הנציגות של הרפובליקה האסלאמית האיראנית באום הגיבה בתקיפות על השמות והטענות של ריים אל-האשמי, השר לשיתוף פעולה בינלאומי של איחוד האמירויות, בנוגע לשלושת האיים האיראנים במפרץ הפרסי. בכנס 77 לעצרת הכללית של האום בניו יורק הגיבה הנציגות האיראנית וקבעה כי הטענות של הנציגה של איחוד האמירויות והחזרה על הטענות האלה הלא מבוססות ביחס לאיים האיראניים במפרץ הפרסי מהווים פגיעה בשלימות הטריטוריאלית של איראן. עוד נאמר, אנו רואים בהצהרה חסרת האחריות והטענה חסרת הבסיס התערבות בעניינים הפנימיים של איראן, כמו גם הפרה של עקרונות היסוד של המשפט הבינלאומי, לרבות עקרונות השכנות הטובה ואי ההתערבות בעניינים הפנימיים של המדינות האחרות. מפקד חיל היבשה במשמרות המהפכה האסלאמית באיראן, אלוף מוחמד בקפור, הודיע כי 73 טילים בליסטיים קרקע ועשרות מלטים פגעו במטות הטרור בצפון עיראק. מפקד חיל היבשה במשמרות המהפכה האסלאמית אלוף בקפור הדגיש כי מטה הטרור בעיראק נהרס, וציין כי המטרות שהותקפו היו בזורים ב-40 או שני מקומות, ובחלק מהמקרים מקצתם במרחק של 400 קילומטרים אחד מהשני, תוך הדגשה כי המטרות הנבחרות בהחלט שייכות לקבוצות הטרור הפועלות נגד איראן. שגרירת הרפובליקה האסלאמית של איראן באום זהרה ארשדי אמרה כי ארגוני הטרור באפגניסטן מהווים איום רציני על המדינה, על שכנותיה ועל האזור והקהילה הבינלאומית. במהלך ישיבת מועצת הביטחון של האום בניו יורק ביום רביעי ציינה השגרירה ארשדי לדוחות של על הופעתן של קבוצות טרור קשורות לדאעש באפגניסטן, ואמרה שיש שזה מעורר דאגה, והדגישה כי הגורמים באפגניסטן חייבים ללחום בטרור ולנקוט את הצעדים הדרושים להגן על האתרים הדיפלומטיים והקונסולריים. היא הדגישה כי אפגניסטן לא צריכה להפוך שוב למקום בטוח עבור דאש ואל-קאידה. השגרירה זהרה ארשדי ציינה לדוח האחרון של האום על אפגניסטן, בו נקבע כי אפגניסטן עומדת בפני משבר הומניטרי הולך ומחריף, קריסה כלכלית ואתגרים ביחס להקמת ממשלה כוללת כללית. והבטחת החינוך, השגרירה קראה לקהילה הבינלאומית לעזור לאפגניסטן. משרד הבריאות הפלסטיני דווח כי 4 בני אדם נרצחו בחילופי אש עם הכוחות הישראלים בג'נין בגדה המערבית הכבושה, בהם עבד אל-חאזם, אחיו של הפלסטיני שביצע את הפעולה בדיזנגוף באפריל האחרון, ואחמד אלאונה, איש מנגנוני הביטחון הפלסטינים שירה לעבר החיילים הישראלים. בנוסף, משרד הבריאות הפלסטיני דווח כי במהלך התוקפנות של הכוחות הישראלים על ג'נין נפצעו בחילופי הירי 9 בני אדם, בהם 2 באורח קשה. ובינתיים הכוחות הישראלים עצרו 7 פלסטינים ברחבי הגדה המערבית הכבושה. גדודי המג'הדין לקחו אחריות על אירוע הירי סמוך לחליל, כשפלסטינים ירו מרכב חולף לעבר רכבו של תושב או מתנחל ישראלי, ובהודעה שפרסמו נכתב כי הירי נעשה כתגובה על פשעי האויב וזכותם של הפלסטינים בג'נין. ברכב של המתנחל אותרו לפחות 2 פגיעות כליים, אך לא היו נפגעים על פי המקורות הישראלים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בישראל השופט יצחק עמית פסל את המועמדות של עמיחי שקלי בבחירות במסגרת הליכוד. במפלגה מסרו כי הליכוד רואה בהחלטה האבסורדית על בטענתם הזאת פגיעה חמורה בדמוקרטיה. הם הוסיפו כי יערערו לבית המשפט העליון. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת מרץ. העתירה שהגישה מרץ נגד מועמדות עידית סילמן במקום 16 בליכוד נדחתה, והיא תוכל להתמודד, כך אמרו המקורות הישראלים. חבר הכנסת לשעבר עמיחי שקלי אמר כי ההחלטה של ועדת הבחירות לפסול אותו מהתמודדות בליכוד בבחירות היא החלטה הזויה פוליטית, זהו אבל שאין כדוגמתו, כך אמר. הייתי או הייתה פשרה, ואמרו לי להתבטר בתוך 4 ימים, לכן העליתי על דעתי חברה לליכוד. אם הייתי חושב שיפסלו, הייתי מקים רשימה עצמאית על בדבריו של חבר כנסת עמיחי שקלי. מאזינים יקרים, עד כאן חדשות מכל דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. המשפט של בנימין נתניהו הוא תעודת עניות למשפט הישראלי, משום שהוא מלמד איך מתנהגים שופטים שיודעים שהציבור בוחן מקרוב את היחס שלהם לזכויות הנאשם. כך קבע פרשן ישראלי והוסיף, כי מעקב אחרי הדיונים מזכיר בעיקר עד כמה היחס המכבד שלו זוכים הנאשמים. העוקבים אחרי משפט נתניהו רואים ששופטי ההרכב מאפשרים לחקור עדים במשך עשרות רבות של שעות. ניר חפץ למשל העיד לאורך 17 ימי דיונים, והדס קליין ישבה על הדוכן 14 ישיבות. הצופים מסירים את הכובע בפני ההליך המשפטי ההוגן ומול ההקבדה על שמירת זכויות הנאשם, אבל מדובר ברושם שגוי בלשון המעטה על פי הפרשן הישראלי. בעשרות השנים בבתי המשפט נתקלים במציאות אחרת, עגומה. אכן, יש אולמות משפט שבהם זוכים נאשמים ליחס הוגן וראוי, אולם קיימים גם אולמות אחרים, הרבה יותר מדי כאלה, שבהם מתן הזכות לנאשם להגן על עצמו נתפס כמטרד. הנאשם נתפס בהם כאשם, אלא אם תוכח חפותו וייצוגו על ידי סניגור, הוא בסך הכל הפרעה בדרך להרשעה. בבית המשפט המחוזי בעיר הקודש מתנהל משפט של נאשם בעבירה שהעונש הקבוע בצדה הוא 16 שנות מאסר. לאחרונה הגיעה לדוכן העדה המרכזית בתיק, ובפתח הדיון הודיע השופט כי הוא מקצה לחקירה הנגדית שלה 2:20 דקות בלבד. מדובר בעדות שעל ביה יוכרע גורלו של נאשם שמעליו מרחף עונש מהחמורים בחוק העונשין. באותו הזמן ממש באולם סמוך, נחקרה הדס קליין באחד מ-14 הדיונים שהוקצו לה. הרבה עיתונאים ישבו שם וסקרו את ההליך המשפטי המרשים. על המציאות המקבילה באולם הראשון אף אחד לא דווח. התוצאה של קציבת 2:20 דקות לחקירה של עדת התביעה המרכזית הייתה שמפן 5 השאלות שהסניגור תכנן לשאול אותה נאלץ לדלג על 4. חקירה נגדית היא כלי עדין שבו סניגור פונה מהלך שלם לפני שהוא מציג שאלה מסוימת. הצגת השאלה החמישית בלי הארבע שקודמות לה שומטת את כל הבסיס מתחת לחקירה, בין לבין כשהעדה ענתה לשאלה בתשובה שסייעה לנאשם, התערב השופט ואמר, אם אני מבין אותך נכון, את מתכוונת שי. כשהסניגור קם וציין שהעדה לא אמרה בכלל את הדברים שהשופט שם בפיה, הוא העיר שסניגור אינו יכול להתנגד לשאלות בית המשפט. ככה זה. כשבית המשפט העליון מעניק חסינות מלאה לדרך ניהול משפט על ידי שופטים בערכאות נמוכות, הם עושים בעולם ככל העולה על רוחם, גם על חשבון פגיעה קשה בזכויות נאשמים. אבל שופטים אינם רק אנשים מלומדים, יש ביניהם גם פוליטיקאים. ביחס לשאלה, מה לגבי המשפט של נתניהו? הברשן הישראלי ציין כי חברי הרכב במשפט של נתניהו מכבדים את זכות הנאשם לחקירה הנגדית ונזהרים מהתערבות אסורה בחקירת עדים. אבל קשה להאמין שהם לא יודעים מה מתרחש בעולמות האחרים. שם האמת אגומה על כל, על כל בנים נתניהו. על כל נתניהו אחד יש מאות או אלפי נאשמים שנתקלים במציאות שונה לחלוטין בעולמות בתי המשפט בישראל. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, שר המשפטים הישראלי גדעון סער מתח ביקורת על ההשתלחות בשופט שפסל את שקלי. והממשלה הישראלית אישרה במשאל טלפוני את מינויו של שופט בית המשפט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין בתפקיד יושב ראש הוועדה למינוי הבכירים. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.